טוב, אנחנו פרק בית של שופטים. בעצם נעסוק בפרק עצמו, וממנו יש... זה בעצם הנושא המרכזי של הפרק שמגדיר לנו את האופי של החטאים בתקופה ואת ההגדרות הכלליות של העונשים בתקופה. אז בעצם זה הביא אותנו להקדמה הכללית הזאת לשופטים, שבעצם הכל מרוכז סביב הפרקים בפרק פה. אז אפשר פשוט להתחיל לקרוא פרק ב' ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם ואומר לא אפר בריתי אתכם לעולם ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת מזבחותיהם תתוצון ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצידים ואלוהיהם יהיו לכם למוקש והיא כדבר מלאך השם את הדברים האלה אל כל בני ישראל ויסעו עם את כולם ויבכו ויקראו שהמקום ההוא בוכים ויזבחו שם להשם. אז אנחנו פוגשים פה מעמד של מה שמוצב חלק מהפתיחה לספר שישמו נקרא מקום בוכים, מעמד שעם ישראל בכה בו. בא מלאך השם מן הגלגל ומוכיח אותם. אז נתחיל מעצם עניין הבכי. בעצם הנביא יוצר לנו מסגרת לספר של בכי. יש מעמד של בכי בהתחלת הספר, פה מעמד של בכי בסוף הספר, איפה? פילגש בגבעה. אז כבר אומר הרבה, הספר שופטים מתחיל בבכי, הסתיים בבכי. אנחנו יודעים שוב על פי סדר עולם שבעצם באותו תקופה, אז זה המסגרת שמסרטט לנו הנביא. עצם התופעה של בכי היא מלמדת אותה הרבה על המצב. מתי הפעמים הקודמות שמצאים אותם ישראל בוכה, אני מתכוון לא בוכה על משה 30 יום, אלא בוכה מחמת אירוע, מחמת חטא. אז חוץ... מה? בחטא ברגלים, נכון?
יש עוד? בספר דואר שם על זה, לא?
מה?
בחור בספר דואר שם
על זה. בעתיד? אני מדבר על עד עכשיו. עד שופטים. יש בחטא המרגלים, יש עוד?
עם מרגלים,
כן. יש בחטא המתוננים וחטא המרגלים. אז זו הפעם השלישית שעם ישראל בוכה. שוב, אני לא מדבר על בוכה באופן טבעי, על משה או על אהרון, אלא בוכה לחמת אירוע, וזו פעם שלישית שזה על חטא. מעמד כזה של בכי של העם מראה, למה אני אומר שזה פעם שלישית? כי הפעמים הקודמות בעצם הוא בכה ב... זה עצמו היה חלק מהחטא. פה הבכי הוא קצת יותר מורכב. קודם כל אני אומר, אני חושב שזה מלמד משהו שראינו עד עכשיו בכי על חטאים. זה בכי שהוא כתוצאה מזה שעם שרוי בחטא, כמו שעוד מעט נראה. מצד שני, הבכי הזה פה הוא דווקא מהווה גם קצת תיקון, כי הוא לא עצם החטא, כמו חטא המרגלים שבכינו, אלא הוא בעצם בכי קצת על החטא.
הוא יותר מבין לא היה חלק מהחטא, לא?
כמו מתוננים, בטח שכן. יפה. עכשיו נשאל שאלה פשוטה. בעצם מה קורה פה? החטא שעליו מוכיח המלאך, שחזון אומרים שהוא פנחס, את ישראל הוא אי כיבוש הארץ. אי כיבוש הארץ. הוא אומר, אמרתי, ואומר עלי אתכם מצרים, עולה את מצרים ואומר לו אפר בריתי ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת ואתם לא שמעתם בקולי. כלומר, החטא זה בעצם מה שפגשנו בסוף הפרק הקודם, לא אוריש, לא אוריש, לא אוריש, לא שירו אותם. ומה העונש? העונש ממש התוצאה של המעשים שלהם, עצם עם העצמה שלה, לא אגרש אותם מפניכם ויהיו לכם לצידים. זה ממש מה שכתוב בתורה שיקרה. עכשיו, החטא הזה, קודם כל נגדיר, בעצם בזה, יוצא שבפרק שלנו, יש שני חטאים שונים שמביאים לתוצאה דומה. החטא הראשון, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה אי הורשת האויבים. החטא השני, זה עבודה זרה. על שניהם, אומר הנביא, בגללם, תהיה לכם בעיה עם האויבים. אז קודם כל זה מעלה את השאלה של הכפילות. כלומר, לא הבנתי, אם זה התוצאה כבר פה, אז מה זה... מה העונש על העבודה זרה, שאתה אומר, אני אתן לכם ביד אויבים, הרי זה כבר בעונש בחטא הראשון. כל מיני צריך לשים לב שבעצם יש פה, החטאים מובילים אחד לשני. הרי מה שהנביא אומר לנו פה, פסוק ג' וגם, מה העונש? לא אגרש אותם מפניכם ויהיו לכם לצידי, ואלוהיכם יהיו לכם למוקש. כלומר, אומר, חלק מהעונש זה שאתם עכשיו תגררו לעבודה זרה, ועבודה זרה בעצם גם תעצים את התוצאה הזאת של האויבים יישארו. עכשיו, כדי להבין מה בעצם, הבין יותר את החטא הזה של, שהשאירו את הגויים פה, ואת העונש, נשאל שאלה כזאת. יש פה סתם שאלה פשוטה. עם חוטא, לא הוריש את האויבים. בא מלאך, אומר להם, תקשיבו, זה בעיה מאוד גדולה מה שעשיתם, ויהיה לכם עונש גדול. מה התגובה שלהם? בוכים. בוכים, כלומר, הם מצטערים, הם לא רוצים את זה. אז למה הם לא פועלים? כלומר, אם בכי בסופו של המצב כן בריא שלהם, למה הם לא פועלים לעשות משהו, אם כל כך ברור להם? הרי לא בשביל זה בא המלאך? לקום ולהורי, שיגידו שוב מי יעלה לנו בתחילה, לא יודע מה, להורי מחדש את המהלך הזה. אנחנו פוגשים, יפה, תשובה שאלה פשוטה ותשובה פשוטה, חשוב לשים לב אליה, רק שיש פה מצד אחד צער ונקרא לזה הרהורי תשובה, או יותר מהרהורים, אמירות של תשובה כנראה זה כלל, ובכי, מעשים כל שם של תשובה, אבל הקבלה העתיד, פשוט עם ישראל כנראה לא מסוגל. עכשיו, הסיבה הזה היא סיבה עמוקה ובעצם גם פשוטה. הרי המונחים, מה המונח המרכזי, מה המילה המרכזית בדברי המלאך לעם ישראל? מה אתם אומרים? מילה המרכזית שמלמדת אותנו על החטא ועל העונש. יפה, ברית. המונח ברית תמיד צריך לעורר בנו נורה אדומה, ופה השם אומר ככה, אני אמרתי לא אפר בריתי איתכם, אבל בתנאי שאתם לא תכרתו ברית. מה זאת עשיתם? ברגע, אז המלאך אומר פה ככה, זה בעצם או ברית השם, שאז אני לא אעזוב אתכם ויהיה בעזרתכם, או ברית עם הגויים. כשאתם קראתם ברית עם הגויים, אז הנביא אומר את זה בצורה כזאת משתמעת, אז כביכול יש פה הפרת ברית של השם איתנו, כמובן זה אף פעם לא הפרת ברית מוחלטת. בכל אופן, המונח ברית אומר שזה לא רק חטא מקומי. המונח ברית אומר שזה הפך ל, כמו שהרב מלמד בכמה מקומות, גם על ברית במידות הראיה וזה, שברית זה בעצם אומר, החטא הפך ממעשה למוטמע בנפש. וזה מה שעולה בקנה אחד עם מה שאנחנו פוגשים, שעם ישראל בוכה ומצטער, אבל לא מסוגל, כי זה לא עניין של מעשים אותו לא לשנות. זה כבר הפך להיות תודעה והסכמיות, והמון תחומי חיים מושתתים על זה. דיברנו על זה פעם שעברה, שזה לא היה רק פדיחה, שכאילו אמרו, טוב, נגרש אותם אחר ובסוף זה לא קרה. לא, היה פה ממש אידיאולוגיה, שאומרת, רגע, הם הגויים הטובים, הם אלה שלא נלחמו בנו. ובעצם התורה אמרה מראש שמי שיקנה לנו ולא נלחם, נשים אותו למס. וזה טוב, זה מפתח את הכלכלה שלנו. ובעצם את כל תחומי היישוב והכיבוש שלנו כבר, כל תחומי היישוב כבר כבשנו. קיצור, היה פה ממש סדרי נפש שלמים שהיו מבוססים על זה. אנחנו פוגשים את זה פה. גם המונח ברית וגם בדואליות הזאת שמצד אחד בוכים, מצד שני לא מסוגלים לך לקום ולעשות מעשה. עוד צד שרואים את זה, זה בדברי המלאך עצמם. מה המלאך בעצם אומר? הוא אומר, אמרתי שלא אפר בריתי איתכם, בתנאי שאתם לא תכרתו איתם ברית, מה זאת עשיתם? ולכן עונש. מה חסר בדברי המלאך? תוכחה, כלומר, אז מה אתה רוצה שנעשה? הוא אפילו לא אומר מה לעשות. אז כמובן, אני לא חושב שהכוונה היא, שזהו, ייאוש גמור, אין סיכוי, אבל זה אומר שהמצב הפשוט, בעצם, למה המלאך נשלח בפשט, הוא בא להודיע את העונש. הוא לא אומר, כנראה זה לא נשמע מצב שבכלל אפשר כרגע, במצב הנתון הנוכחי, לחזור בו בתשובה. כלומר, עכשיו לגרש את האויבים. ורואים את זה בזה ששם המקום נקרא בוכים, זה ממש מנציח את הדבר הזה, שיש פה צער בלתי, שקשה לצאת ממנו, צער שאנחנו כלואים בו. מצד אחד, וזה התיקון של העניין, יש פה צער. מצד שני אנחנו כלואים בו. אז מרכז הבעיה, היא הברית. ברית, שיש פה כבר אי הורשת האויבים הפכה ללא רק בעיה מקומית, ללא משהו זמני שאנחנו עוד לא מצליחים להתגייס אליו וזה, אלא הפך להיות, זה חלק מהזהות שלנו, אנחנו פה איתם. לא סתם הפסוק והיה על מלאך השם ונגיגה אל הבוכים, נשמח לפסוק האחרון בפרק א', מה הפסוק האחרון בפרק א', דיברנו על זה, הוא גבול האמורים מעלה הקרובים מהצבע ומעלה. ממש רואים את הקריטות ברית הזאת, בעצם קביעת הגבול כמו שראינו במלבים. ברגע השיא, הבעיה הכי קשה בזה שלא ראינו את האויבים, זה ששמנו גבול רשמי בינינו לבינם. אז על זה מיד בא המלאך ואומר, זה המלבים ממש אומר את זה, המעשה הזה, ההתדרדרות הזאת לרמה של גבול, לזה קורא המלאך קריטות ברית, על זה המלאך בא. עכשיו חשוב לשים לב בדבר הזה, שהנביא אומר, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת. צריך סתם, זה חלק ממה שאמרנו, אני רק מצביע על זה, שלפעמים אנחנו חושבים, אנחנו עלולים לחשוב, ואתם לא תכרתו ברית, הכוונה שלא תעשו אותם הסכמים חיוביים. אבל פה מתברר ממש מפשט הכתובים שלא תכרתו ברית, זה עצם מה להשאיר אותם, זה נכלל לכרות איתם ברית. או קצת כמו שאמרנו, להפוך את המצב הזה לקבוע, זה עצמו כרתות ברית, גם בלי מעשה של לקחת שטר ולכתוב עליו הסכם ו... לא, התייחסות לגבול קבוע, זה נחשב לא יכול ברית, זה נפקא מינה, ממש דנים בזה, ממש במצווה שבתורה שלא לכרות להם ברית, אז מוכיח את זה דיון גדול במגיע של הרס"ג, בביאור הספר נצוות לרס"ג, שהוא מוכיח מכמה כמה מקומות, שממש המצווה הזאת, המצוות לא תעשה הזאת, לא לכרות להם ברית, היא בעצם אומרת להשאיר אותם בפועל זה, להשאיר אותם בפועל בארץ, היא לא אומרת דווקא, או לא עובר, לא תכרתו להם ברית, רק מי שלא יודע מה עושה, עושה משהו רשמי בזה, בעצם זה שאנחנו מחליטים להשאיר להם את המקום, מאפשרים את זה, להשאיר את המקום בארץ שלהם, זאת הפרת הברית.
מי יכול לעשות אחרת עם ישראל? שזה חייב להיות ככה.
ברור שיכולים לעשות אחרת. אמרנו שהרבה פעמים אנחנו פוגשים את זה שהדור, מצב הדור והשעה ממש נגיד מתאים לידי הדבר הזה, אבל חובה שעם ישראל לעשות ולא היה תוכחה ולא היה עונש אם לא היה באפשרותם לעשות אחרת, היא למרות כל התנאים האלה, לפרוץ את התנאים האלה של כל מה שנראה, שהמעט מעט ושהשם עוד לא אפשר לנו לגרש אותם ולא משנה מה, נשאר מרוכזים בתודעה שהם האויבים שלנו ואנחנו מחכים אותם. היה אפשרי בוודאי. טוב, אז אני רק מזכיר שוב שלמרות זאת, בסופו של דבר זה שקוראים זה שקוראים במקום הזה בוכים וזה שעם ישראל בוכה, זה התקווה. נפרט את זה. יש פה בעצם נקודת ציון מאוד חשובה, נקודת ציון היסטורית מאוד חשובה בדברי המלאך, כי הוא אומר ככה, היה אפשר לטעות שהוא אומר בגללכם הגויים בארץ ולכן מעכשיו הם גם יהיו בארץ, כלומר אז מה השתנה? שוב, הכל דברים פשוטים. אז בעצם הוא אומר ככה, המצודות מסביר את זה מאוד יפה. אומר שעד עכשיו, עד עכשיו הגויים נשארו בארץ, אבל היה פה תהליך של מעט מעט הגרשנו מפניך. כלומר, הם היו עתידים להישאר גם, אבל התהליך היה, הגרף היה עולה. מעכשיו זה הפוך להיות סטטי. עכשיו אני לא מאפשר לכם להמחשיך שלא בכתם, כלומר, מראש היה אמור להיות שעכשיו עוד הרבה זמן יהיה את ההתמודדות של לא להתחתן בה ולא לתכונה וכל הסוגיות של השכנות שלהם שהשם מראש תכנן אותה, זה היה הניסיון של הדור. עכשיו הניסיון הזה מתעצם פי כמה, ומה שאנחנו נראה מיד בהמשך הפרק, העבודה הזרה. אבל בעצם ממש מסתמן לנו הרבה פעמים בכל דור יש את המרכז של העירת שמיים, מה הנקודה שסביבה הדור צריך להילחם. אז פה זה ממש ברור עוד מראש לדור הזה, כי הקדוש ברוך הוא בכל ספר דברים רואים את זה, שמראש הנקודה המרכזית של הדור הזה הייתה צריכה להיות לזהירות מגוי הארץ וזיכרון כל הזמן להשמיד אותם. עכשיו, אומר המלאך, זה הפך להיות הרבה מעבר למצווה, לאתגר המרכזי שלכם, זה הפך להיות מין מציאות בעל כורחכם שתצטרכו לחיות איתה, שבהמשך נראה שהיא עדיין נשארת בגדר ניסיון, כלומר זה לא רק עונש, עדיין אפשר לעמוד בניסיון הזה. בואו נראה את זה כבר עכשיו, נזכיר את זה כבר עכשיו, למרות שאני אשך לדבר על זה. תראו בפרק, בפרקנו, פרק ב' בסוף, פסוק ב', כתוב, למען עשות בם את ישראל השומרים הם את דרך השם ללכת בם, כאשר שמור אבותם אם לא, ואין החשם את הגויים האלה לבלתי הורישה מהר ולא נתנם ביד יהושע. כלומר, עדיין אנחנו צריך להמשך להזקק לסתירה הזאת, האם הגויים נשארו בגלל הניסיון, או בגלל החטאים של עם ישראל. אבל בכל אופן, חולים שעדיין בגדר ניסיון, אני חושב שזה חשוב להישאר, תזכור לדבר הזה, זה לא רק עונש זה שהם יישארו, זה גם ניסיון. ניסיון הכוונה, אני מקווה ניסיון כללי, כלל דורי, שבעצם אומר, התפקיד המרכזי של עם ישראל זה לחיות עכשיו ליד הגויים, ולשמור על מגמה של לא להתערב בהם, לא לתת מהם מקום ולהורש אותם לאט לאט. נכון, נכון, אבל אני רק מתמקד בלהורש, כי פה אומר לא אגרש אותם מפניכם. אז אני אומר, האם זה אומר לא אגרש אותם מפניכם? אתה אומר, הבנתי, אתה אומר לא אגרש אותם מפניכם, זה בעצם יהיה המצב הקבוע, הם עכשיו לא יודע כמה זמן, פשוט יישארו נקודה, נכון, והניסיון שלכם יהיה לחיות באופן נכון עם זה, כל, לא לתת איזה מקום לפחות בנפש ולא ללמוד מהם וזה, מקבל.
יכול להגיע לתוצאה של חטא, אפשר לא להגיע לזה.
כן.
לא היו בריא.
תראה, לא היה אפשר להגיע לזה בהתחלה, שפשוט נשמיד אותם בימי יהושע וזהו. כלומר, כתוב מפורש בתורה, מעט מעט הגרשנו מפניך, עד אשר תפרה. עד אשר תפרה זה לא 7 שנים, ולא 14 שנה. זה אומר שמראש היה מהלך, דיברנו על זה הרבה ביהושע, היה מהלך של חטוף של לקיחת כל הארץ בבת אחת, מצד שני גויים שישארו להרבה זמן. עכשיו זה הפך להיות מוקש קבוע שבעצם בלתי ניתן לעקור אותו באופן רגיל.
מה אמור לקרות בשביל להשלים את ה...
לא יודע, שאלת המלאך, כלומר. זה ברור, זה מה שרציתי להעיר, שהניסיון ממשיך, כלומר זה ברור שככל שעם ישראל יקיים את המצווה הזאת של לא ללמוד מהם, לנסות אם שמרו דרך השם, זה מה שיאפשר בסוף את ה... להפוך את המצב חזרה לזה שאפשר להוריש את הגויים האלה.
מלך או בלי
קשר? לא יודע, לא דווקא מלך. אבל אני לא יודע, זה באמת הנביא לא מפרט פה איך בדיוק זה יכול לקרות, אבל הפתח הזה מן הסתם עדיין נשאר. אני רוצה להזכיר להקשר למה שאמרנו פעם שעברה, שגם אמרתי לא אגרש אותו מפניכם, זה ייעוד קשה, אבל יש פה גם ברכה גדולה. כי שוב, עם ישראל בקריטות ברית הזאת, בקביעת גבול הזאת, הוא בעצם מנסה מבחינתו הכל בסדר, הכל, יש לו 2 שולחנות, גם מסתדר עם צוות השם, הוא הוריש אותם, להתאמץ וזה, ועכשיו יש לו גם שפע חומרי ויחסי דידות טובים איתם. וזה הייעוד הזה, שהגויים האלה לא יתנו לנו, הם יהיו לנו מצנינים, זה מה שיגרום בטווח ארוך, שבו שבר שמתי שיהיה אפשר ונהיה ראויים ונחזור בתשובה, אז גם נאלץ לגרש אותם ולא נוכל בכלל להתמיד במצב הזה. קצת מזכיר את הייעוד, שישעמו לאויביכם, או את הבגויים האלה לא תרגיע, שזה חלק מהעונשים, אבל זה גם הבסיס שיחייב את המצב הטוב בחזרה. בסדר. יפה, נמשיך מפה, שלב הפרק, פסוק ו', וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. אז זה פסוק שחוזר, אני חושב שהוא חוזר כי הוא ממש קובע פה עיקרון מאוד יסודי בספר שופטים, שעכשיו זה עידן הכיבוש השבטי. זה אמרנו, עומד הרבה ברקע לספר, איך צורת ההתנהלות הייתה אמורה להיות, מלכתחילה הייתה אמורה להיות שעכשיו כל שבט יירש בעצמו. ועבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יכולים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה השם הגדול אשר עשה ישראל. ואז ויאמר את יהושע וכו'. אני קורא באמצע פסוק י' ויקום דור אחר אחרים אשר לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ואז ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם ועבדו את הבעלים. אז פשט הנביא פה אומר שיש פה בעצם תחילת החטאים היא בדור אחר. עצם זה שדור שלא ידע את השם. שוב אני רק... מה?
זה לא בגלל זה בגלל הפעד, בלי קשר להקטע ששפטים.
נכון, כל זה בא בגלל הקשר של החטאים. נכון, אבל לא רק זה, כל זה בא פה בפשטות שנייה. כל זה בא פה אני חושב בהקשר ממש מרכזי, שהספר מסמן לנו, כמו שדיברנו פעם שעברה, הספר מסמן לנו, הנביא מסמן לנו, מה היה בימי הזקנים ומה היה אחר כך. שבעצם כל מה שאמרנו עד עכשיו, כולל המעמד בבוכים לכאורה, פשט הספר, אני לא ראיתי מישהו במפרשים וזה מה שדיינתי וזה, לא ראיתי מישהו אומר אחרת. פשט הספר אומר שכמו שאמרנו, כל האי הורשה הזאת הייתה כבר עם הזקנים, לא הצליחו להביל את המהלך הזה. גם התוכחה על החטא של השרת היה עם הזקנים, ואולי זה חלק מהבכל זאת הגודל שיש עדיין בבוכים, שיש עדיין מחאה ויש עדיין צער גדול מהחטא הזה. אבל אחר כך זה כבר הופך להיות הרבה יותר גרוע. לכאורה לכן החזרה הזאת, החזרה הזאת בעצם אומרת, הנה עכשיו תדע מה שתקרה עכשיו זה בעקבות מות הזקנים של יהושע, ואז דור שלא ידע את השם, ואז ועשו בני ישראל את בני השם, זה כבר שלב אחר לגמרי. עכשיו, חשוב בהקשר הזה להביא את, יש משך חוכמה חשוב שאומר שבעצם הייתה הדרגה, אנחנו יודעים שכתוב פה שמי אחרי הזקנים התחילו החטאים, אבל פגשנו בעצם בספר משמע איך שהנביא, לפחות איך שהוא סידר, אבל כנראה גם איך שזה היה, מה שהנביא מספר לנו, שבעצם החטא, או שורש החטא, אבל כן, גם החטא בפועל שיהיה שרת אויבים, משמע שהיה גם עם הזקנים. המשך חוכמה אומר, שבאמת היה פה שני שלבים של הידרדרות. זה משך חוכמה בדברים י' ג', הוא אומר ככה, שכל ימי יהושע והזקנים עבדו את השם בכל דבר, ואחרי מותו מות יהושע עברו קצת על מצוות השם, אבל לא עבדו עבודה זרה, וכאשר נאסף הדור ההוא, אז קם דור אחר ויעבדו עבודה זרה. וכן אמר משה, כי ידעתי אחרי מותי כי אשחית השחיתון, שיסור מידך תכף אחרי מותו, כלומר, הוא מעיר אחרי מות יהושע, מותו ומות יהושע, כי יהושע תלמידו, אבל אומר, זה כן התממש מה שראינו בספר דברים, שאחרי מותי, ואנחנו מכלילים בזה גם את יהושע, אחרי מותי ומות יהושע, אז התחיל החטא ברמה א', ואחרי מות הזקנים, מה שאנחנו רואים עכשיו, התחיל ברמה ב'. מה? נכון, רק אני כאילו מתמודד עם מישהו שאני לא מכיר מישהו שאומר את זה, מתמודד עם מישהו שיגיד לי שיש פה עוד מוקדם ומאוחר. אבל כן, לכאורה, זה מה שבא להגיד להצביע על הפשט, שפה החטא של פרק א' וב', כלומר אי הרשת הארץ, שהוא התחיל מיהושע בהתמהמהות ימים רבים, אבל הוא בעצם עליו ישראל כבר ימי הזקנים זה בעיה, ומזה מנביע אחר כך את החטא של עבודה זרה אחרי ימי הזקנים. בסדר. אז עשי הכלי העיר בדבר הזה, הערנו את זה בספר יהושע גם, שיהושע זה דור מאוד מאוד מתוחם משני הצדדים. אני חושב שאין עוד דור בתנך שהוא ממש דור, שהנביא ממש אומר, זה התחיל מפה עד פה. דור יהושע ממש מתחיל, עד אז יש מחיקה גדולה של כל עם ישראל בעצם, כל מי שהיה מציאת מצרים, ממש זה דור אחר דור בארץ. וגם סוף ספר יהושע, גם בסוף יהושע וגם ספר שופטים, תיחום מאוד ברור, כל עוד נשארו אנשים מהדור הזה, זה היה בחינת יהושע, בחינת דור יהושע עם הגודל והצדקות והצדקות בהשם שהייתה אז, והנביא ממש כאילו מצביע לנו חריפות, בחריפות, ברגע שפיזית האנשים האלה הלכו, דור חדש, תקופת השופטים. מה איך זה יכול להיות?
ניתוק כל כך חזק בין אבות לבנים,
מה... ככה... אנחנו מכירים תהליכים הדרגתיים. אני חושב מה שרואים מזה, זה חלק מה שדיברנו אז, לכן אני רק אזכיר את זה כאקסיומה, שרואים מזה שדור יהושע הוא כביכול דור, איך נקרא לזה, יהודי. כלומר, מראש יש דורות שבעצם, נקרא לזה, הרצף הרגיל, כמו שרואים בתורה, היה אחרי מותי כי השחטה שחטה מקומה תקופת משה, ואז תקופת השופטים. דור יהושע זה מין דור שהוא עצל מלמעלה, תפקיד מאוד מסוים, עם מקום מאוד מסוים בהיסטוריה, אז יש את הארץ, הוא הולך, חוזרים כביכול לסדר הממילאי, לסדר הרצף הטבעי שמביא מדבר לדבר על פי תכנון השם, על פי נפש האומה. טוב, עכשיו בואו, מפה ניגש לחטאים. יהודה א', ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני ויעבדו את הבעלים. אז מצב קשה, עובדי עבודה זרה. עכשיו השאלה, מה הפשר כל החזרה פה? אנחנו נגיד שני פירושים וזה מהמפרשים. אז אני קורא שוב. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם ויעבדו את הבעלים. ויעזבו את השם אלוהי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים. וילכו אחרי אלוהים אחרים, אלוהי עמים אשר סביבותיהם. וישתחוו להם ויכניסו את השם. לכאורה זה ממש חזרה. אם נסכם, פסוק י"א אומר עבדו עבודה זרה, פסוק י"ב אומר עבדו עבודה זרה, וגם פסוק י"ג. ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולאשתרו. ואז זה התגובה, ויחרף השם בישראל. מה הפשר, מה זה, מה יש פה, מה זה הפשר החזרה הזאת? הייתי שני מפרשים מרכזיים של דברים. זה אלשיך אומר, אני לא צריך להיכנס, הוא ארוך ובדקדוקים שלו הפסוקים, אבל אפשר, מי שרוצה יכול לקרוא את זה, הוא אומר שהיה פה שני שלבים עיקריים. בהתחלה, עם ישראל נטע אל העבודה זרה מתוך שגיאה עדיין קטנה, מתוך ניסיון, אולי, ממש בתור ניסיון, אולי הם יהיו מושגחים יותר, יהיה להם יותר טוב כשהם יהיו תחת האלילים. כלומר, הם חשבו, השם רחוק, הם קוראים בוא ננסה, אנחנו עדיין תחת עבודת השם, אבל בוא ננסה. ואז הפסוק אחר כך, פסוק י"ב, כתוב ויעזבו את השם אלוקי אבותם, שזה גרם להם ברגע שהם התחילו להתרגל, זה הקו המרכזי אצלו, שהרגל גרם את השינוי הגדול, ואז שהם התחילו להתרגל לעבודת אלילים, אז הם נמשכו אחריהם ואז עברו להשתחוות להם, ובסוף עשו גם להכעיס. אבל עזבו השלישי, זה כבר ממש להכעיס, זה כבר ממש לא לעבוד עבודה זרה בתור איזה ניסיון, איזה רווח, זה כבר התנגדות כדי להכעיס. זה הקו שהוא מתווה. לפני שנגיד את הקו של המלבים, שהוא בעצם ייקח אותנו לפרספקטיבה על כל הפרק, אני רוצה להעיר הערה מאוד חשובה של שהנציב על הפסוקים האלה. הנציב זה עמק דבר, דברים למד א'. הוא אומר, בכלל, לא עכשיו מהלך בתוך הפסוקים, אלא המאפיין של העבודה זרה במי השופטים. הנציב אומר, יש ממש שני מניעים שונים לעבודה זרה, והוא מבדיל פה בין העבודה זרה של מי השופטים, לבין העבודה זרה של מי המלכים. הוא אומר, מה שהביא את העם לעבודה זרה במי השופטים, זה לא מה שהביא אותם ממי המלכים. עכשיו, המהלך הזה של הפסוקים פה, שדומה לאלשיך, הוא אומר, שאומרת, מי השופטים, זה כמו, הוא אומר שני משלים. יש אישה שהיא תחת בעלה, אלא שהיא שוב מתחילה להתרגל לנואפים ולזנות וזה. ואז היא זונה אחרי במקרה, ואז זה שהיא שקועה בחטא, זה מקרב אותה עליהם. ברגע שהיא שקועה בחטא, הבעל כועס עליה, כועס עליה, אז מבחינתך היא מרגישה יותר רחוקה, וככה נוצר מעגל שבסוף היא עוזבת אותו. זה מעגל אחד שאומר הנציב, זה מה שבעצם מתואר אצלנו, דומה לאלשיך. ובסוף היא רואה את עצמה מוכרחת לקחת את זרים, כי היא בתולעתה, היא לא מבינה שלא משנה, היא פשוט צריכה לשוב אל השם, אלא היא אומרת, הוא כועס עליה. הוא אומר, אבל שיש, המניע במי המלכים הוא אחר לגמרי. המניע במי המלכים, זה אחת, המשל שלו הוא כזה, זה אחת שהיא תחת בעלה. ואין לה עניין באלילים בפני עצמם. כלומר, היא לא פשוט נטה אחריהם וזה, ואז מתחילה להתרגל אליהם, אלא פשוט קשים לה מצוות השם. ואז יש בזה בעצם עליותה וגריותה בתוך כל החטא, כן? אבל היא לא מתחילה מזה שרוצה את האלילים, היא קשה לה, היא ברמה שזה מחייב להיות עם הבעל. לכן, כי יכול להחיץ שכאילו להתרחק מהבעל, איך להתרחק מהבעל, מה היא תעשה? היא הולכת לאחר, ואז בעצם הולכת אליהם מצד אחד באופן ישיר, לא מתוך התרגלות וזה, מצד שני הולכת אליהם לא כי היא נוטה אחריהם, אלא כי זה, אז זה חשבון ממי המלכים. למה הוא אומר ככה? בכל אופן אצלנו, אז הוא אומר, אבל אם זה סתם צריך לזהות, שהנציב אומר שזה המניע וזה סדר ההתרדרות לעבוד הזר. מפה הולך למלבים. מה? הנציב, כן, בטעות אמרתי, המלבים תוך כדי, מה שאמרתי עכשיו זה הנציב. בכלל האופי הכללי של עבוד הזר עם מי השופטים. עכשיו, המלבים, הוא אומר שהפסוקים האלה, יש, רואים שלושה שלבים של חטא, ומה שמאוד יפה, אני חושב בדבריו, ששלושת השלבים האלה, הם בדיוק, הם שלבים שאנחנו בכל מקרה רואים אותם בספר, בקו הממש הכללי שלו. בואו נראה. אז הוא אומר ככה, הוא קורא את זה ככה, סגור הפסוקים, הוא אומר, הוא עושה חלוקה בתוך פסוק י' א', הוא אומר, ועשו בני ישראל את הרע בעיני השם, נקודה. שלב ראשון, שבני ישראל עשו את הרע בעיני השם, וזה עוד לא עבודה זרה. וזה בעצם מה שקרה עד עכשיו. עוד לא עבודה זרה, אבל עשו רע בעיני השם. אחר כך ויעבדו את הבעלים, ועזבו את השם לוקי אבותם, הוציאו אותם מארץ מצרים, והלכו וכו'. כלומר, אחר כך זה הפך להיות גם עבודה זרה, אבל עדיין עבודה זרה בשיתוף.
קווה עזבו את השם.
נכון. עזיבה השם זה עצם זה שהם מעיזים להכניס את העבודה זרה. זה העזיבה הגדולה מאוד של השם. אבל אחר כך...
זה לא עזיבה השם?
הוא מדקדק, שלעזבו את השם, מצד שני עדיין כתוב אלוהי אבותם. כלומר, אז זה משהו ביניים. עזבו את השם, אוקיי, אבותם אחר כך, פסוק י' ג' זה עזיבה מוחלטת. ועזבו את השם ובלי שום סייגים, ויעבדו לבעל והשטרות. אז בעצם יש לעשות הרע בעיני השם, שזה בעצם עדיין לא נחשב לעזוב תחתיו, אבל לעשות הרע בעיניו, אחר כך עזיבה לצורך עבודה זרה עדיין בשיתוף, אחר כך עזיבה שאפילו לא עבדו אותו.
אז הם
יעבדו את הבעלים?
זה חלק מה...
כן, זה חלק מה... סוף י' א' קוראים אותו יחד עם י' ב' לפי מה. עכשיו המדבי אומר ככה, שכנגד שלושת השלבים האלה, ככה גם תגובת השם. בוא נראה מה תגובת השם. פסוק י' ד', ויהי חרף השם בישראל ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם. זה עדיין בלשוננו מציקים, אנשים שבאים לבזוז. שלב שני, וזה כנגד החטא של אבו עם ישראל עדיין עם הקדוש ברוך הוא, אבל חוטא לו, אז לא עושה כרצונו, ואילה יש אויבים שעדיין מקומיים, מציקים ומקשים. שלב שני, כשעם ישראל עוזב את השם, אבל עדיין בשיתוף, אז ואם קיים ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. זה מצב שהשם בעצם מסיר את השגחתו כרגע מהם, ונותן להם, אומר הרבים, להיות, לעמוד למקרים. כלומר, אתם עזבתם אותי, הלכתם לעבודה זרה, מצוין, תתמודדו עכשיו לבדכם עם כל הגויים שנשארו. שלב שלישי, כשעזבו אותו לגמרי ולא עבדו אפילו בשיתוף, אז הקדוש ברוך הוא לא רק לא עוזר לישראל, אלא עכשיו גם מוסר אותו ממש לידם, מוסר אותם בידי הגויים, וזה בכל אשר יצאו יד השם הייתה בהם לרעה, כאשר דיבר השם וכאשר נשבע השם. כן, זה שכתוב שכל אשר יצאו יד השם הייתה בהם לרעה, זה כבר בעצם אומר שהשם עם האויבים שלהם עכשיו, לא רק עכשיו שבאים קרם ביד ובאים מרח תתמודדו, אלא עכשיו הכל נגדיכם. זה כבר מסירה אקטיבית, פעילה של ישראל והגברת האויבים עליהם. עכשיו, מה שמאוד יפה, שהשלבים האלה, שלוש השלבים האלה, אנחנו באמת נדבר עכשיו על שלבי החטא, רואים אותם בספר, ראינו את השלב הראשון, שהוא, ראינו שלב מאוד שורשי, שעושים הרע בעיני השם, אבל זה עדיין לעבודה זרה, וזה בעצם תקופת הזקנים, כמו שראינו. אחר כך עובדים עבודה זרה. מתי, מי שיודע להגיד, מתי יש לה בספר שבו בעצם כתוב שהם עזבו את השם ולא עבדו אותו אפילו בשיתוף? מתי בספר שופטים כתוב, לא לנחש, מקורות. מתי בספר כתוב, בעצם הפסוקים אומרים לנו, הנה, פה הפסיקו לעבוד את השם אפילו בשיתוף. מעולה. לפני יפתח. בוא נראה. תלכו פרק י' פסוק ו'. שם באמת אחרי כל העבודה הזרה הרגילה שבדרך כלל קוראים לה בספר שופטים ועשו הרע בעיני השם או ועבדו את הבעלים, משהו כזה, פה ממש רואים שיש פתח חדש, חומרה חדשה בעבודה זרה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם ועבדו את הבעלים ואת ההשטרות ואת אלוהי הרם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי המואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. ופה כל הפרשים אומרים אפילו לא בשיתוף. כן, זה מתחיל לחזל, בטח. ואז באמת גם התגובה של השם, ואיך חרף השם. עכשיו את השלבים האלה, את השלבים, אז אני חושב שמש רואים בספר בעצם את שלושה השלבים בחטא שהמעבדים מצביע עליהם. חטא לפני עבודה זרה, עבודה זרה, ואחר כך עבודה זרה אפילו בלי שיתוף. אני לא הצלחתי לזהות בספר את השלב, את החלוקה הזאת של העונש, מה שהמעבדים אומר. כלומר, אני לא רואה משהו מפורש שאומר שמפה והלאה, או אפילו סתם שיש סדר כזה, שמתישהו השם רק עזב אותם, אחר כך הוא מכר אותם. מההתחלה כתוב, והם קרם, ו... לא יודע, לא יודע. בכל אופן, מה שמאוד יפה, זה הייתי, נגיד את זה בדבר בשומרו, הרב אלחנן בן נון עומד על זה, שעוד דבר שממש מתאים לשלושה שלבי החטא האלה, זה התוכחות של המלאכים בספר. הרי יש שלושה מלאכים שבאו להוכיח את ישראל בספר. המלאך הראשון זה בבוכים, שכמו שראינו הוא מוכיח על עצם עשיית הרע בעיני השם, ועדיין לא עבודה זרה. המלאך השני מתי בא? לא. לא סתם שהופיע מלאך, שבא, אני לא דווקא עכשיו אומר מלאך או נביא, לא משנה, אבל שבא תוכחה מאת השם לעם ישראל. מתי? ופה יפתח זה השלישי, מתי זה השני? גדעון. לפני גדעון, כלומר, בואו נראה בשופטים תחילת פרק ו'. פרק ו' פסוק ז', ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין, על אודות מדיין, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם, כה אמר השם, אנוכי העליתי אתכם ואציל אתכם, גומר, ואמר לכם, שנייה, ואמר לכם אני השם, בתחילת פרק ו' אנחנו, ואמר לכם אני השם אלוקיכם, לא תראו את אלוהי המורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. כלומר זה ממש תוכחה על העבודה זרה, זה התוכחה השנייה המפורשת שיש מהשם לעם ישראל. תוכחה שלישית, שם בפרק י' שראינו, מיד אחרי העבודה זרה החמורה שאפילו לא בשיתוף, אז פרק י' פסוק י' נקרא פסוק י' ג', זה תוכחה מפורשת על העבודה זרה, והוא אומר, ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, הם היושיעו לכם ביצרתכם. אבל זה ממש, ממש גלוי הדבר הזה. השם אומר, יש פה שלב חדש, עד עכשיו עבדתם עבודה זרה, אבל לא עזבתם אותי. אז היה לכם מה לצעוק אליי, אבל עכשיו כי אתם פשוט לא פונים אליי, אין לכם אפילו מה לצעוק אליי, לכו תצעקו לגויים, לאלילים שבחרתם בם. אז נסכם שלושה שלבים של חטא, כנגדם שלושה, שלוש שליחות של מלאכים, שלוש שליחות של, לא דווקא של מלאכים, שלוש תוכחות. מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל, נאומי תוכחה קצרים שהם על שלושת השבים האלה. נקודה אחרונה לדבר הזה, אני חושב שהיא מאוד יפה, לראות איך עד לפני יפתח זה עדיין היה עבודה זרה בשיתוף. זה מאוד יפה, סתכלו בפרק ח' שזה גדעון, פסוק למד ג', קצת לפני יפתח, כן? אחרי גדעון יש אבימלך ו... עוד שני שופטים, ויפתח. ויהי כאשר מת גדעון, וישוב בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. מה זה המושג בעל ברית? אז רוב המפרשים אומרים שזה פשוט השם של הבעל. בעל שככה קוראים לו, אבל מה השם הזה אומר? זה אברבנאל כך מפרש פה. השם הזה אומר בעל ברית לאלוהים, הכוונה שותף לאלוהים כביכול, חס וחלילה. כמו עבדו אותו בתור מלכתחילה, שיהיה אלוהים, עבודה זרה, שהוא שותף לקדוש ברוך הוא. ואז מה שרואים שעד יפתח אנחנו ממש רואים את הדבר הזה של בעל ברית, ככה זה על פי אברבנאל שם, ומי יפתח זה המדרגה שלא עבדו. בסדר. מה?
יש צריך
בית אל ברית. מושג בעל... בעת אין אחר? בעל ברית,
לא. לא,
האל
הזה של בעל ברית, או המקום
שלנו, זה יותר מולי. נכון, נכון, נכון. כן, בטח. זה אחר כך גם המלך, בעל ברית הזה. שם עצמו, זאת אותה שאלה. למה קוראים לו ככה? בסדר, אז עם ישראל נופל לחטאים, מהדרגה שראינו. צריך עכשיו שוב מפה להתרחב, זה נראה לי תהיה הנקודה האחרונה להיום. להתרחב באמת למבט הזה של החטאים בתקופת השופטים. יש הרבה מדרשים על זה על הפער העצום הזה שהיה עם מות יהושע. אני לא זוכר אם קראנו חלק מהם. תקרא אחד. טוב. שהבנתי לנו. טוב, אני לא מוצא את זה כרגע, אולי עוד מעט נמצא את זה. עכשיו אני רוצה להזכיר, בהקשר של החטאים שמיד אחרי מות יהושע והדור שלו, את נעמי יהושע בפרק כ"ד בספר יהושע. דיברנו את זה לא מזמן, מי שהיה ביהושע, שיש פרק כ"ד ביהושע מאוד מאוד תמוע ומפתיע. אומר להם, נגיד בלשון של ההגדה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. יהושע אומר, בעבר הנהר אשבור אתכם. מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. ותמנו על זה מאוד, ממתי קוראים אבותיכם לתרח? הנביא אומר, יהושע אומר בסוף ימיו, תזכרו, שאבותיכם, אל תגידו אבותינו אבות, נכון, אני אומר את זה בחריפות, אבותיכם היו לכם אבות עוד לפני אברהם, יצחק ויעקב, האבות האלה דווקא השאירו בכם שורשים בעייתיים, ואחר כך הנביא אומר להם, אתם צריכים לעזוב את העבודה זרה שעבדו אבותיכם, וגם לעזוב את העבודה זרה שפרשתם במצרים, וגם את העבודה זרה שבארץ כנען. בקיצור, יש קרבה, אומר יהושע, יש סכנה מאוד גדולה בעם ישראל שנתחילה עוד ממי מבחינה טכנית שורש מחצבתם עוד לפני אברהם אבינו, והיא נווה מאוד סכנה. הסברנו שבעצם הצד הזה זה שבבחינה מסוימת עם ישראל אחרי דור יהושע חוזר לנקודת האפס שלו. כלומר, עם ישראל נברא לאורך תקופה מאוד גדולה משמיים, החל מלקיחת אברהם, המשך בכל ההשגחה לאבות, המשך ביציאת מצרים והניסים, המשך במדבר הניסים הגדולים של דור יהושע, כל זה בריאת עם ישראל. אחרי זה עם ישראל בעצם עכשיו צריך, כמו שאמרנו כמה פעמים, לצמוח מלמטה למעלה. זה נכון, גם מבחינת מוסרית הפשוטה של החטאים. יהושע אומר, אתם פתאום תפגשו בכם איזשהו ניצוץ של שורש, לא יודע בדיוק מה, שיש בכם לא רק מאברהם, אלא עלול להתעורר בכם משהו מטרח. ובחינתכם אתם צריכים להתמודד עם הדבר הזה. תקופת השופטים זה בעצם, מבחינה הזאת, תגובה הראשונה של עם ישראל לכל מהלך הבריאה שלו על ידי הקדוש ברוך הוא. בתגובה הזאת הוא צריך להתמודד עם שורשים מאוד 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 קדומים של לעקור את כל האפשרויות שיש בעבודה זרה. זה ממש הנושא שם של פרק כ"ד, גם עם התרח, גם עם מצרים, גם עם זה. הוא בעצם אומר, עכשיו אתם צריכים, זה כמו שהרב אומר שיש שבת, יש סיגים, אבל הכל בטל. אחרי השבת אתה צריך להתמודד גם עם הסיגים שדבקו בנו בשבת. אז אותו דבר פה, אחרי כל הדורות האלה בכלל היינו קרובים לזה, אבל עכשיו צריך להתחיל גם עם כל הדברים הכי קטנים לעקור, וזו עבודה מאוד לא פשוטה. מאוד יפה בהקשר הזה, נפתח עכשיו...
חטאים במדבר ממקום אחר?
כן, ככה אני חושב שיצא.
זה לא
מטרח.
זה לא מאהבה
טבעית
לעבודה
זרה משהו? העבודה זרה שנלמדת מן האומות היא מתחילה רק מפה. חטא העגל וכל הדברים שהיו אז זה בעצם... כאן זה בתוך הגדילה של עם ישראל תחת יד השם, אז יש להבין מה זה אומר, להיות קרובים, לפחד. בסדר, אני לא נלחם על זה כי אין לי מקור ברור על הדבר הזה. אני כן אומר שאני חושב שלא סתם זה הופיע דווקא בימי יהושע, אחר כך יש משהו דומה רק בימי יחזקאל, שאבי חמורי וימי חיתית. אבל זה משני המקומות היחידים שאני מכיר שמתייחסים לעם ישראל בתור ששורש מחצבתם זה לא אברהם אלא עוד לפניו. ואני חושב, אני, ככה אני מבין את הסיבה לזה. אופן, בהקשר הזה רציתי לקרוא מכמה מקומות בתנ"ך שיש סקירה היסטורית שהנביאים או הכתובים עושים סקירה היסטורית, ומאוד חשוב לראות את המבט מהנביאים האחרים בדיעבד על תקופת השופטים. נותן איזושהי פרספקטיבה, אז בואו נראה. בואו נפתח קודם כל, הסקירה הראשונה היא הסקירה של שמואל על תקופת השופטים. שמואל א' פרק י' ב'. אז זה בעצם כזה נאום סקירה של שמואל בהקשר של המלוכה, אחרי שהם חידשו את המלוכה, ואז הוא עושה את כל הסקירה כאשר ביעקב מצרים ואיזה קורא אותכם אל השם. אז אני פסוק ח' וישלח השם את משה, כן, פרק י' ב' פסוק ח' בשמואל, וישלח השם את משה ואת אהרון ויוציאו את אבותיכם ממצרים ויושיבים במקום הזה, ואז וישכחו את השם אלוהים וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור וביד פלישתים וביד מלך מואב וילחמו בם, ויזעקו אל השם ואמרו חטאנו ואתה הצילנו. ואז פסוק י"א, וישלח השם את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ועצר אתכם מיד אויביכם ותשבו בטח. הסיכום של תקופת השופטים זה באתם לארץ ישראל מיד חטאתם. אין פה אפילו, בכל הסקירות האלה שאנחנו נראה, אני כבר אומר מראש, אין פה ממש את הזכור של דור יהושע, אלא המבט הוא שדור יהושע הוא נכלל ב... להכניס אותם לארץ בשני המילים האלה, ומה הייתה התגובה של עם ישראל? חטאו. עכשיו, חשוב לזכור, עוד מעט נחזור לזה, מה התגובה של הקדוש ברוך הוא לחטאים האלה. וואל החטאים זה שפה, לפי שמואל, זה שהשם שמע את צעקתם, מביא להם שופטים, ובסוף גם הציל אותם מיד אויביהם. אנחנו נראה עוד מעט שזה ייחודי לסקירה של שמואל. שאר הסקירות, זה נראה אחרת. בסדר, בואו נעבור מפה ליחזקאל, כף. יחזקאל כף פסוק כף זין. אז יחזקאל כף זה ממש סקירה מאוד ארוכה על מאז שעם ישראל הוא במצרים. לענייננו, יחזקאל כף כף זין, לכן דבר אל בית ישראל בן אדם ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, עוד זאת גידפו אותי אבותיכם במעלם במעל ואביהם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה להם. ומה התגובה של עם ישראל? ויראו כל גבעה רמה וכל עצבות ויזבחו שם את זבחיהם וכו'. ויאמר אליהם אבא מה תוכחה של השם לישראל. ומפה שמגיע ל... בעצם לגלות לפי השקודם הוא יחזקאל, קצת נפסקת פה הסקירה. בכל אופן, גם פה אנחנו רואים את הדבר הזה שהנביאים אומרים השם הביא אתכם לארץ ואז חטאתם. אותו דבר נראה בזריזות, תהילים הינחת. אני אביא את זה כדי לראות שגם בכל דברים האלה קצת רואים שבסקירה ההיסטורית דור יהושע היה דור מיוחד. כלומר לא כתוב, תבואו לארץ ותעבדו את השם ואחר כך חטאתם, לא יודע מה. זה כאילו הדור הזה, הוא נחשב להביא אתכם לארץ, למרות שזה 28 שנה שעבדו בהם את השם, התגובה שעם ישראל בתור עם עוד לפני עצמו, שעכשיו הוא צריך, נקרא לזה, מלמטה להצמיח את הדברים, התגובה הייתה בעייתית. ורק אני מזכיר שזה לא רק בהקשרים של תוכחות, גם אצל שמואל זה ככה. אצל שמואל זה גם קצת הקשר של תוכחה אולי. בכל אופן, תהילים הינחת, פסוק נון דלד, ויביאם אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו, ויגרש מפניהם גויים, ויפילם בחבל נחלה, וישכן באוהליהם שבטי ישראל. מה התגובה של עם ישראל? וינסו ואמרו את אלוהים עליון, ועדותיו לא שמרו, ויסוגו ויבגדו כאבותם. התגובה של השם, פסוק נ"ט, שמע אלוהים ויתבר, וימאס מאוד בישראל, ויתוש משכן שילה, אוהל שכן באדם. והסוף של זה פה, זה הגלות. בחורה בחלה אש, כהנה וחרב, גלות. אותו דבר, לא נקרא את זה עכשיו וזה, אבל אותו סקירה יש גם, כלומר אותו מהלך של העניינים יש תהילים קופה וביניכם יתת. כל הסקירות האלה בעצם, השם הביא אותנו לארץ ואתם בתמורה חטאתם. אז אני חושב זה זה מוסיף לנו על המבט של, של הדור הזה, שזה הסיכום שהנביא לדור הזה, כמו שמשה אמר מראש. זה התמונה הכללית שהנביא אומרים. הדור הזה, כמו שאמרתי, אני חושב שאנחנו נסח את זה, הוא התגובה מצד עם ישראל, שהייתה תגובה לא, לא טובה לכל מעשה השם. מה שחשוב להבחין זה שבעצם בכל הסקירות האלה יש את הסקירה של שמואל, לעומת שאר הסקירות האחרות. כל הסקירות זה בעצם חטאתם, ולכן הדרדרתם ממש עד לגלות, או עוד לא אנשים כבדים. שמואל בעצם אומר שהאחרית של תקופת השופטים זה הצלה דווקא, שירובל בדן ושמואל עצמו. בסדר, אבל לכאורה היית מצפה שגם בסקירות של יחזקאל, אז הוא יגיד, ויצילם השם, ויבנו זה שיעשה עוד גל, ויבנו ויתימו ויביאו למלך ומקדש ואז חטאו שוב. לא, הם אומרים שמפה בעצם קו הידרדרות הכי דרך הגלות. יש לי שם את דוד...
המזמור הזה בתהילים, הוא אמר בגלות של משכן שילה ומסתיים את
זה. לא, 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 הוא גלות של משכן שילה ואז גלות לגמרי. ברגע שכתוב... נכון, התערפתי לסוף. מה זה אינטט? אין שם אינטט.
לא,
פרק אין
חייף נקרא
מדבלים. בסדר, אבל אני אומר שבכל מקרה, נכון, הפרק הבא של תביא בתהילים קופה א' נראה לי, קופה, אז הוא כן נגמר ממש בגלות. אבל בכל אופן, שם זה מפורש. אבל... בכל אופן, בכל מקרה, כך או כך, גם בסקירה הזאת, חוץ משמואל, אין סוף טוב. אלא מזה, זה בעצם ספר שופטים נגמר בסופרה, ושמואל אומר השם יצילם. שותף לשניהם, שעם ישראל מצד עצמם עזב את השם. איך ששמואל מציג את זה, למרות שעזבתם את השם, השם יציל אתכם. בכל אופן, אנחנו פוגשים דור של קושי מאוד גדול של עם ישראל להתרומם ולכבוש את הארץ, ומילה לתרומם ההידרדרות הזאת לעבודה זרה. טוב, אז זאת השם פעם מה נמשיך מנקודות בפרק של, של האויבים, ונעסוק בסיבות שהשם מסר את ה... שהשם השאיר את האויבים בארץ.